אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
שיחה קלאסית. הפודקאסט של דוקטור אמיר מנדל.
שלום לכולם ושלום לפרופסור אריק שלו, פסיכיאטר. לשעבר המנהל של חטיבת הפסיכיאטריה בבית חולים הדסה בירושלים, ויש חשוב עוד רשימה נורא ארוכה של תארים ותפקידים שנדמה לי פחות מעניינת אותך היום, נכון אריק?
כל הרעיון זה לא להתעקע איפה שהיית, ללכת לאן שאתה הולך, והיו כמה מעברים שאני פשוט אמרתי, אני לא רוצה להיות מי שהייתי, אני לא מופיע בתור פרופסור למשהו כשאני חותם על דברים, אני הולך קדימה.
אני חושב שעם המשפט הזה אפשר לסיים וללכת הביתה. יאללה. זאת אומרת, כל הרעיון הוא לא להיתקע איפה שהיית, אלא ללכת לאן שאתה הולך. עם המשפט הזה אני יכול ללכת הביתה, וכבר הרווחתי את היום שלי בפודקאסט הזה.
זה לא לגמרי פשוט. אתה יודע, יש איזה מרכיב משברי, כשאתה מתחיל להוריד מעצמך את כל האילוצים החיצוניים, את כל הסדר יום שהיית מחויב לו, אז פתאום בעצם בשביל מה אני צריך לקום ב8:30 כי שום דבר לא מחכה. יש איזה רגע שאתה מחפש את עצמך, מחפש למי למסור. אבל אחרי שזה עובר אפשר לחיות.
וואו. אני רוצה להכריז על הנסיבות שבהם נולד הפודקאסט הזה בצלילים מוזיקליים. בסדר?
קדימה.
Oh, ובכן, תמונות בתערוכה של מוסורגסקי, אחת מיצירות המפורסמות והפופולריות לפסנתר, שהפכה לאחת מהיצירות המפורסמות והפופולריות לתזמורת בתזמורו של מוריס רבל. שמענו את התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של פריץ ריינר בהקלטה מלפני 65 שנים, שנשמעת נפלא, לא רק בחלק המוזיקלי, גם בחלק הטכני, זאת הקלטה נהדרת. מהסדרה של RCA Living Stereo, הקלטות נפלאות, נפלאות, נפלאות מסוף שנות ה-50 וראשית שנות ה-60 של המאה ה-20. אבל היצירה הזאת באה להזכיר שנפגשנו לפני שבועות ספורים בתערוכה של צילומים שלך, אני לא יודע, הביטוי צילומים הוא מטעה, כי כשאנשים חושבים על צילום הם חושבים על יצירה בעלת אופי תעודי, והצילומים שלך הם יצירות בעלות אופי גרפי אומנותי אקספרסיבי מאוד מובהק, וראיתי את התערוכה הזאת ומאוד התפעלתי לפני זמן קצר. ואפרופו לא להיות מי שהיית.
כן, אפשר לגשת לסיפור הזה משני כיוונים. כיוון אחד זה אני תמיד צילמתי.
כן.
כיוון שני זה שהייתה לי מין החלטה כזאת שכשאני יוצא לפנסיה, אם זה יגיע, אני אעשה שני דברים, אני אצלם ואני אנגן. נגן, נניח את זה. אבל התחלתי לצלם יותר רציני ואני שקעתי בזה. אני רואה דברים ככה, כמו שזה בתערוכה. אני מסתכל ואני רואה את הדברים האלה.
זאת אומרת, את ה, את ה, את ה, את הקצוות האלה של פינת החדר, את ה, את ה, את הפרטים הקטנטנים שהופכים לאיזה דימוי, רב עוצמה.
אני רואה אותם ככה, כן. פעם ביקשו ממני לכתוב משהו על זה, אז אמרתי, תשמע, טיפלתי בחולים סכיזופרניים, למשל, ואחד הבעיות שלהם זה שהם לא יכולים ליישם קונבנציה, איזו מוסכמה על מה שהם רואים. ואז הם רואים חומר גולמי, חומר היולי, לפני שזה הופך לעץ או למגהץ או לבן אדם. כן? ואמרתי, זה היה מאוד רהבתני, כן? להגיד, אני מצלם את הדברים לפני שהם עברו את העיבוד הקונספטואל, לפני שהם הפכו להיות חלק מאיזו מוסכמה. אז זה לא בדיוק ככה, אני מצלם כי אני רואה את הדברים, אני חי מהם, אני נהנה מהם, ככה אני
כן, זאת אומרת, במקרה שלך זה אולי פירוק הפוך, זאת אומרת, אתה רואה את זה כחלק מהקונבנציה, אבל אתה מוציא את זה מתוך הקונבנציה. זה דרך אגב, אולי אחד המאפיינים של צילום באופן כללי, שהוא חותך פריים מתוך קונבנציה ונותן לו הקשר אחר.
אין שום דבר בלי פריים. לא בצילום ולא בשום מקום אחר, בנעוריי, זאת אומרת, שהייתי סטודנט, מישהו ניסה לעשות קולנוע שקראו לו טוטל סינמה, והוא צילם סרטים במצלמות שהיה להם 180 מעלות.
אוקיי.
Okay. צילם אירועים, מקומות, רכבת העילית ביפן, ואתה יכולת לשבת מול המסך הזה שהחצי עיגול, ולהסתכל שמאלה, ולהסתכל ימינה, ולהסתכל קדימה, אי אפשר לעשות עצמם, עלילה.
החיים עצמם, מה שנקרא.
לא הייתה עלילה, לא כן. היה מיקוד בעלילה, אלא היית באיזה עולם, והיית בעולם, יכולת לבחור בו כל מיני דברים. ופתאום תפסתי שמה שיש בכל הסרטים האחרים,
זה בחירה. כל,
מכניסים אותך לפריים, אומרים לך, סוגרים אותך, כן. הפריים זה, זה הבית כלב, וזה גם הדבר שאתה, אתה יודע, כמו בשירה, אם אתה כותב לפי תבנית, זה יכול לזקק את מה שאתה עושה. זה לא רק בית כלא.
כן. תכף נדבר על לצאת לפנסיה, אבל אמרת, לפני שמדברים על היציאה לפנסיה, ומאיפה יצאת לפנסיה, בלי להחזיר אותך חלילה למי שהיית. אבל אמרת, אני אעשה שני דברים. אני אנגן, ואני אצלם. עכשיו, אתה לא כל כך מנגן, אבל ניגנת.
אני ניגנתי, כן. אני הצלחתי לחתוך לי את העצב המדיאלי ביד ימין, ומאז אני
מתקשה.
מנגן, אבל לא מנגן. אתה מבין מה שאני
כן. בואו, אתה יודע מה, נשמע משהו שניגנת בידיו של מישהו שמנגן. וואלה. סונטה מספר 6 לפסנתר מאת לודוויג ואן בטהובן, אופוס 10 מספר 2, זה היה הפרק השני, אלגרטו, וכמו ששמענו קודם הקלטה ישנה מאוד, שמענו הפעם הקלטה חדשה יחסית של איגור לויט, וזה סתם מערת סוגריים, המוזיקה הקלאסית, יש כאלה שחושבים שהיה פעם תור זהב ורק אז ניגנו יפה, ויש כאלה שחושבים שהמוזיקה, ההקלטות הישנות התיישנו ורק עכשיו מנגנים יפה, ואני חושב שפשוט אין חקיקה לדברים האלה, ויש הקלטות ישנות שעמדו יפה מאוד במבחן הזמן, כמו זאת ששמענו קודם, ויש דברים שנעשים עכשיו שהם נפלאים ומרהיבים ומרגשים, פשוט אומנות טובה, טיבה שהיא מחזיקה מעמד. למדת נגינה כילד?
כן, למדתי נגינה כילד, אחר כך הפסקתי, למדתי פסנתר, אחר כך הפסקתי כי זה היה מאוד פופולרי בתנועת הנוער לנגן באקורדיון. ניגנת באקורדיון, אז יכולת בריקודים, קודם כל לא רקדתי טוב אף פעם, אז היה לי כיף לשבת עם אקורדיון, שאחרים צריכים לרקוד, אני לא עושה את התנועות המוזרות האלה, אבל עזבתי את הפסנתר, נטש לי כמה שנים, ואחר כך חזרתי.
וניגנת גם יצירות כאלה?
ניגנתי יצירות בסדר גודל כזה.
כן.
לא כך.
כן. אבל שוב, הפרישה הזאת כדי לנגן, בכל זאת פרישה ממשהו, זאת אומרת, אנחנו לא נצליח להתכחש לזה שהיו לך הרבה הרבה שנים משמעותיות בתחום הפסיכיאטריה, משמעותיות לך, משמעותיות לאחרים, זאת אומרת, ניהלת מוסד גדול, כתבת הרבה, התמחית בתחום הטראומה, זה הנושא של פסיכיאטריה תופס מקום משמעותי בתודעה שלך.
זאת הייתה הזהות שלי.
כן.
וזה גם היה הכיף שלי. אני כן. חושב ש בסופו של דבר אין דבר יותר מהנה, איך אומרים, rewarding, כן?
מתגמל.
מתגמל, מלקחת אנשים שהם במצב נורא, ולשים אותם במצב פחות נורא, לפעמים מצב טוב. מה שאתה רוצה, אנורקסיה, הפרעות פסיכוטיות. אני ישבתי שנים בהדסה, ואני תמיד הסתכלתי על המחלקות הפנימיות, איך החולה נכנס ואיך הוא יוצא. כן? וכמה הם משנים, כן? אנשים עם מחלות כרוניות, ריאתיות ואחרות, לעומת איך החולה נכנס ואיך החולה יוצא אצלי, שאני כאילו מקצוע סופטי כזה שלא מסתכלים עליו, והיכולת שלנו לעשות כן. שינויים. א', ב', חלק גדול מהשינויים אתה עושה בגלל מי שאתה, ומה שאתה יודע להגיד, ואיך אתה יודע לשמוע, ואיך אתה יודע להגיב, ואיך אתה קושר קשר. אז זה נשמע כמו בדיחה גרועה. יש שני סוגים של אנשים שמשתמשים במה שהם בפרקטיקה של רפואה, פסיכיאטרים וכירורגים. כי אתה עושה את הדבר, זה התנועות שלך, זה הדברים שאתה מביא. פסיכיאטר אותו דבר, כן? זה לא, לפחות בתפיסה שלי, או נגיד הכיף שלי, זה שזה לא היה מכניסטי בכלל.
מעניין, לא חשבתי על, אף פעם לא חשבתי על הזיהוי הזה. מאז הטראומה הזאת שגררו אותי כסטאג'ר לחדר ניתוח, והכריחו אותי לעשות ניתוח כריתת תוספתן, שעבר משום מה בשלום. אני כאילו, יש לכל אחד, יש מלאך שומר שלו, לפציינטית היה ולי היה. אבל אף פעם לא חשבתי על על החיבור הזה שהצבעת עליו עכשיו, הוא נכון מאוד בעיניי, כשאני חושב עליו רגע.
זה אומנות שלך.
כן. כן.
אני למדתי אצל, גם אני הייתי 9 חודשים בנורוכירורגיה, ומאוד התלהבתי, אני אלמד את המוח ואיך הוא פועל, סליחה שאני אגיד, בנורוכירורגיה של אז, תחילה, החולים היו בקומה ולא היה מה לעשות בניתוחים, אבל היו כמה מורים שאתה ראית אותם פועלים במין אלגנטיות כזאת, בתנועות תנועות ריקוד כזה של ותפסת שיש כאן איזה ביטוי שהוא מעבר לטכניקה, שביטוי של כמעט אסתטי לכל הדבר הזה, וזה נורא נורא חשוב, נורא השפיע עליי, ועזבתי הייתי עושה לעצמי טסטים. כירורגיה, אתה צריך להיות מאוד מדויק. הייתי הולך במסדרון שמוביל לדירה שלנו בקצה המסדרון, והייתי מנסה בעיניים עצומות לגעת בשלטרים שבצד, כדי לראות אם יש לי מספיק דיוק בידיים, כדי לראות, הייתי כל הזמן בוחן את עצמי אם אני יכול, ולא חשוב,
רוב הכירורגים מנתחים בעיניים פקוחות, אריק.
אני יודע, אבל הם צריכים בעיניים, פקוחות הם לא, אבל הגעתי למסקנה שאני יכול להגיע בעניין הזה לבינוניות מובהקת, ונטשתי.
אתה יודע, כן, לא, אבל זה נכון, זה מקצוע, זה משהו אחר, אתה יודע, כי אני חושב על זה, אפרופו, על הפער בין מקצוע לתחביב, אחד ההישגים הגדולים שלי בחיים, להבדיל, כן? שוב, זה שונה מאוד מקריירה, אבל אחד המקומות ש... בהם הרגשתי ששברתי איזה מחסום פנימי, היה כששיחקתי טניס, אבל זה שונה מאוד, כי שם אתה לא אחראי לחיים של אף אחד, ואתה לא, וזה לא הקריירה שלך, לא שלי. יש קריירה של אנשים אחרים, אבל... ושם, אחרי שנתיים של אימונים מפרחים, על מכת כף היד, המכה המאוד חשובה הזאת, מפרחים ומביכים, הגעתי לתובנה שאני אצליח לשחק טניס, מתוך שאיפה לבינוניות, זאת אומרת שמתוך, אחרי אימונים מפרחים, אני אגיע לבינוניות מינוס. וההכרה בזה שאתה לא חותר יותר למצוינות בתחום מסוים בחיים שלך, אלא אתה רוצה רק to have fun, היא גם סוג של הישג.
כן, אני, אחד הדברים שאני מצטער, שאני לא ממש עשיתי את זה. ואני תמיד דחפתי את עצמי כל פעם, ו... מפרספקטיבה של היום, חלק מהחיים שלי היו מבוזבזים על התכלית הזאת של להשיג את המקסימום.
את המיטב.
את המיטב, כן. זה שעות, זה שבתות, זה ימים. אני... 10 שנים הראשונות שלי בהדסה, לא הלכתי לכל... הייתי 100% במקום ההישגי הזה, וזה לא טוב. אני לא ידעתי להפריד... ולהגיד, טוב, בסדר, ככה. בוא ניקח חופש נלך, לא ידעתי זה. לא יודע למה.
לא בטוח דרך אגב שזה פוגע בהישגים. היכולת לנשום ולנוח לפעמים.
בפעם הבאה אני נוסע.
Dans une autre vie, כמו שאומרים. בוא נשמע עוד קצת פסנתר, אבל הפעם עם כינור. נשמע את הסונטה לפסנתר וכינור בסי במול מז'ור, כחל 454 מאת מוצרט, את תחילת הפרק הראשון, לארגו ואלגרו, נשמע פסנתרן נהדר סדריק טיברגיין, עם כנרת נפלאה אלינה איברגימובה, שהם דואו שמראה את הקסם גם של עבודה משותפת, שגם זה לפעמים תורם לנו משהו בכל מיני תחומים של החיים. Thank you. אתה יודע, שמענו קודם יצירה, סונטה של בטהובן, מוקדמת. שמענו עכשיו יצירה של בטהובן, של מוצרט, מאוחרת. ואי אפשר לטעות בזהות של, של המלחינים, זאת אומרת, יש איזה חותם שמאפיין אותם. זה מזכיר לי שקודם אמרת למיקרופון הסגור, שלמד את הקולנוע מתישהו. אני לא בטוח מתי אפשר להספיק בשנות, בפרשת חיים אחת ללמוד כל כך הרבה דברים, אבל אפשר כנראה. התזה שלך בבית ספר רפואה עוד, נכון? כשהתעמקת, כשחקרת את הקולנוע, הייתה על הדמות של המשוגע בקולנוע.
כן, המשוגע והשיגעון.
והשיגעון. ואמרת, יש שורה, כמו שיש לנו חותם שמזהה לנו את בטהובן, וחותם שמזהה את מוצרט, ואיזה שהם תבניות שבהם אנחנו מיד קולטים מי הוא מי, אמרת, יש תבניות קולנועיות שבהם אנחנו יודעים מתי הסצנה מתרחשת בבית חולים פסיכיאטרי, מתי מישהו הוא חולה פסיכיאטרי, מתי מישהו הוא משוגע על פי הדימוי הקולנועי. ושוב, עוד פעם, לא משהו ברור לי שזה, ברור לי שמיד אכן הדברים האלה ניתנים לזיהוי, אבל לא חשבתי על הסטרוקטורות שבהם הדבר הזה מתרחש.
תראה, כל ההרפתקה שלי בלימודי קולנוע זה קודם שהיה מורה טוב שאימץ אותי ואת אשתי, ודבר שני שהייתי אז בהשפעה של, אתה יודע, התפיסה הצרפתית, רולנד בארת, שהקודים בסביבה הם אלה שמבטאים את מה שבאמת רוצים לומר, כן? ואז כשהגיע הזמן לעשות תזה בבית ספר לרפואה, רתמתי את המורה שלי אג'ל, ואמרתי לו, אני אעשה תזה אצלך, כי אני רוצה לדעת, אני הולך להיות פסיכיאטר, ידעתי כבר שאני, ייתכן שאני אני רוצה לדעת מה חושבים עליי, מה מרגישים עליי, איך רואים אותי, כן? והלכתי ובדקתי את הקודים שמשקפים את השיגעון, באחד המדיות זה היה במקרה קולנוע. למשל, רוב הסרטים עד אז, מדברים על שנות ה-60-70 מוקדם, באיזשהו זמן, אחרי שנכנסים לבית חולים פסיכיאטרי, פורצת אלימות. אלימות זה חלק מהקוד. צילום של הגיבור, הגיבורה, כשאתה יורד ונכנס לתוך תחום השיגעון, אתה נסע יותר ויותר בודד, והמסך מאחוריך הוא לגמרי פתאום ריק, אנטוניוני, כן? אתה רואה את הגברת והשיגעון. יש סרט מאוד מעניין, שכחתי שמו, שמראה איך אדם הולך ונכנס לתוך הזיות, בתוך החיים בפריז. והוא מצולם, 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 והוא הולך ברחובות, ולאט לאט הרחובות מתרוקנים מכל תחבורה, ושנות האיש הזה הולך בתוך העולם הפנימי שלו. זה קוד. זה קוד של שיגעון, הוא במרחב אחר. הוא במרחב שאין בו חיים אחרים. השיגעון, יש אלימות. אין סרט ששולח אותך לבית חולים פסיכיאטרי בלי שיהיה חומה או קיר או שערים או שנסגרים. אז הקודים האלה,
אגב, אלה לא ייצוגים שהם זרים לגמרי למציאות.
לא יודע, אולי הם היו אז, אבל זה פשוט מאוד. אתה במייקל נועה, אתה לא רוצה לכתוב גברת איקס הולכת עכשיו לבית החולים הפסיכיאטרי. אתה רוצה שהקהל יבין שהיא נכנסת לבית חולים פסיכיאטרי. אז אתה מצלם את הקיר, את השער שנפתח, את השער שנסגר, שתי אחיות בלבן תמיד, אחים אחיות בלזה, ואז בום, פורצת אלימות, וכולם יודעים, לא אמרת את המילה, כולם יודעים שזה זה.
עכשיו, אם קלטתי נכון את התאריכים, התזה הזאת נכתבה לפני הייצוג הקטסטרופלי האולטימטיבי ב-One Flew Over the Cuckoo's Nest?
כן, זה היה יחד עם זה, אני כתבתי אחר כך משהו על קוקוז נס, שזה לדעתי היה שימוש בתמה של בית החולים הפסיכיאטרי, כדי לעשות דיסרטציה על החירות.
כן.
מה זה חירות ומה זה כלא.
כן.
אבל שוב, הוא נותן בדיוק את אותם קודם.
אותם קודים.
האחות ראצ'ד, מיס ראצ'ד, וזה, יש אלימות, היא אטומה, יש קיר זכוכית בינם ובין האנשים, ובסוף הסרט, הטרנסנדנטיות, הגיבור האינדיאני הזה, לוקח את הבלוק של מכונת שתייה, הוא זורק אותו בחומה, והוא יוצא החוצה ורץ ביערות. כל הקודים שם כדי להגיד מה זה חירות ומה זה שיעבוד.
כן.
עוד דבר, יש הפטפון, אתה מדברים על מוזיקה, יש כל יום באותה שעה, המחט של הפטפון יורדת, מצולמת בקלוז-אפ, ומתחילה אותה מוזיקה באותו זמן. המחזריות הסטרילית הזאת, זה החיים הריקים, החכים שיתרוקנו, יש בהם רק ריטואל. סרט שלקח את השיגעון לעולם לגמרי אחר, כך שלדעתי זה לא סרט בכלל על בית משוגעים, זה חלק סרט עלינו.
כן, אבל הוא לא סרט על בית משוגעים, הוא דיסרטציה על אחרות, אני מסכים עם ההגדרה הזאת, אבל הוא עשה, הוא הציב את הפסיכיאטריה בתור ייצוג של האנטי חירות ושל הכליאה ושל המשטור בצורה מאוד קיצונית.
במקום לא טוב.
כן, הציב את הפסיכיאטריה במקום מאוד לא טוב.
אתה יודע מה, למרבה הפלא, מה שפרץ את הגדרות האלה בארץ, ועכשיו שוב, זה דווקא היו תסמונות פוסט-טראומטיות. פתאום היו אנשים שהיו לוקים בתפקודם, נפשם, אבל יכולת להזדהות איתם ומה שקרה להם. זה פרץ את העניין הזה של המוזרות, של השיגעון, של הזרות, של הדבר שהוא לא קשור בכלל אלינו, אנחנו לא רוצים לדעת עליו, אנחנו נסגור אותו. זה מאוד מעניין ההתפתחות הזאת, שדווקא פוסטה של מלחמת יום כיפור.
כן.
פתאום היו אנשים שהיו בתחום הפסיכיאטרי, אבל הם היו כמונו.
כן.
ולא שונים מאיתנו, זה מאוד
כן.
מעניין.
כי לפני זה באמת, לפני זה אני זוכר פעם שהיו מזמינים תמיד פסיכיאטר, אני באיזשהו שלב מרדתי בתפקיד הזה, אני הייתי מוזמן מדי פעם, ובאיזשהו שלב אמרתי באיזו תוכנית בוקר, שכאשר קורה איזה פשע אלים קיצוני, מיד מביאים פסיכיאטר לאולפן, מפני שיש צורך לקחת את האלימות ולשים אותה מעבר לגדר של הזרות של השיגעון. זאת אומרת, יש קושי להכיל את האלימות כחלק מהחיים הרגילים של בני אדם, וצריך לזרוק אותה מאחרי הגדר שהשיגעון כאילו מאפשר. זה לא שלנו, זה משהו אחר. ויש קושי להכיל את הרצפים האלה.
זה לא בשנה האחרונה. בשנה האחרונה זה אנחנו, ולא צריכים להיות משוגע בשביל להיות אלים. אתה יודע, יש עוד קוד נורא מעניין לגבי שיגעון בקולנוע, שזו מחלה מדבקת.
מעניין.
מחלה מדבקת. יש סרט שנקרא שוק קורידור, שבו עיתונאי נכנס למין אסיילום כזה, כדי לעשות כתבה על מישהו שרצח את אחד החולים, והוא הולך ומשתגע, ובסוף זה נגמר בזה שהוא מקבל אלקטרושוק. לא חשוב. אבל זה... בחיים שלי זה היה משהו מאוד אישי, משום שהמורה שלי לרפואה פנימית, פרופסור ברטרנד בצרפת, שהוא שמע שאני הולך לפסיכיאטריה, הוא לקח אותי לשיחה, הסתכל לי בעיניים, ואומר לי, אתה לאט לאט תעשה כמוהם, אתה תפוך להיות כמוהם, תחשוב פעמיים לפני שאתה עושה את הצעד הזה, ונכנס לזה כי זה מה שאתה תהפך להיות.
זה... דרך אגב, זה...
אני לא יודע אם הנבואה זה התקיימה או לא, עד עכשיו, אני טועה.
עד עכשיו לא יודע אם הנבואה התקיימה או לא, אבל זה מעניין שהיא הייתה נוכחת בתוך זירת הרפואה. כן. זאת אומרת, והסוגיה הזאת, אחד יש לנו מורה משותף על אף פער הדורות המסוים בינינו, והוא עסק הרבה בספר גדול שנקרא סטיגמה. של ארווין גופמן, והדיון על הסטיגמה שם, מדבר על, בדיון על הסטיגמה, הסטיגמה, אני לא יודע אם השיגעון הוא מדבק, אבל הסטיגמה מדבקת. זאת אומרת, הסטיגמה שדבקה בחולה הפסיכיאטרי, מדביקה ללא ספק את הצוות. זאת אומרת, בעיני הציבור, הרבה פעמים, ההנחה היא שהמטפלים מוזרים.
תראה, המפגש הכי מעניין שהיה לי, זה עם סוחר סמים על גשר באמסטרדם.
וואו.
שאני עמדתי על הגשר ברובע ההוא, אתה יודע, הפסיכיאטר תמיד, הוא לא מסתכל על הבחורות היפות, הוא מסתכל על מי שמסתכל עליהם, לראות מה הולך. עמדתי שם לתומי, יענו לתומי, וניגש אליי איזה איש, מאחד המושבות ההולנדיות, ואמר, מה אתה רוצה? אז אני אומר, לא, לא רוצה, אני מסתכל. לא, 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 אני יכול לתת לך, והוא התחיל למנות רשימת של סמים.
תפריט.
שיכול, ובקילו וככה. והוא שמע שאני לא כזה, באמצע הוא עוצר ואומר, זהירות, ישנו כאן מישהו במשטרה חשאית, ואחר כך הוא שואל אותי, אבל מה אתה עושה בחיים? אז אני אומר לו, אני פסיכיאטר. אז הוא אומר, שנינו מרעילים אנשים. סטיגמה, אמרנו סטיגמה.
וואו, זה פנטסטי.
שנינו מרעילים אנשים.
זה נהדר, זה אפרופו קולנוע, זה סצנה אדירה לאיזה סרט שפשוט ממתינה לשיבוץ באיזשהו מקום.
כן.
אם, זה היה איפה? באמסטרדם.
כן, באמסטרדם.
אבל הזכרת, זה לא, לא, לא טוב, לא מתחבר לי לקטע המוזיקלי הבא, אבל הזכרת את פריז.
כן.
והזכרת את דביסי במהלך שיחותינו המקדימות. נכון. ולדביסי יש לי חיבה נורא נורא גדולה. באמת יש לי מקום עצום של כבוד לדביסי, ואתה הזכרת אותו כי ניגנת דביסי, או מסיבות נוספות?
בוא, אני אצנוע, ניסיתי לנגן דיביסי. לנגן דיביסי, אתה מכיר את זה, זה לא...
כן, כן, כן.
כן.
זאת
כן,
הסיבה.
אבל לא, ניגנתי דיביסי, כן.
כן.
מקווה שהשכנים לא שמעו.
אוקיי, תראה, זה רק עניין של לשים צמר סלעים בקירות, אני יודע, מכיוון שאני משמיע הרבה מוזיקה בחדרים שלי, אז אני יודע בדיוק מה צריך לעשות כדי שהשכנים לא יסבלו יחד איתך. אבל כחוויה מתקנת, הבאתי מישהו שממש ממש יודע לנגן, ממש ממש. מדובר באלכסיס וייזנברג, ויש לו הקלטה מדהימה, יש לו אלבום אחד בדויצ'י גרמופון, שהוא כולו יצירות דביסי, והוא אחד האלבומים הנפלאים, באמת הנפלאים, שהוקלטו אי פעם, ואנחנו נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, פספיה, מתוך הסוויט ברגמסק. אז דביסי הגיע לפה מפני שניסית לנגן דביסי, ושמענו גרסה מאוד מאוד יפה של הפספיה הזה בעיניי. למדת אבל בצרפת.
למדתי רפואה בצרפת, כן.
זה...
מה השיגאון?
כן, מה, כן. אם כבר אנחנו עוסקים בשיגאון, מה השיגאון ללמוד רפואה בצרפת? זה צרפת?
צרפת תמיד... זה החלטות של ילד בן 20.
אוקיי.
היה לי דוד...
תירוץ טוב.
כן, היה לי דוד בגרמניה, שהוא היה פליט שואה, שברח והתכחש ליהדות שלו, ואחר כך חזר. וכשגמרתי לקראת סוף הצבא, הוא כותב לי מכתב, אני יודע שאתה רוצה ללמוד רפואה, אני בעצמי לא הייתי בטוח שאני רוצה. תיסע לאירופה, תבחר לך עיר, תפתח חשבון בבנק, ואני אשלח לך, ואני אממן אותך. עכשיו, מה עושה הילד בן 20? הוא הלך להצגה, קוראים לה בדלתיים סגורות של סארטר.
סארטר.
והוא רוצה לגלות את סארטר, והוא רוצה לגלות את כל הפילוסוף, שלא מבין בהם כלום. אז אומר, אני רוצה לקרוא את סארטר במקום, לכן אני אלך ללמוד רפואה
בצרפתית.
בצרפת.
ולא ידעת צרפתית לפני כן?
לא ידעתי.
אבל אתה יודע?
היינו מקליטים את ההרצאות, יושבים אחר כך מזיעים בבית להבין מה...
מה נאמר.
מה נאמר, כן.
אתה יודע, יש פה עוד משהו, מעבר ל... נפגשתי פה ושם עם רפואה צרפתית, הן מפני שהייתה לי משפחה וחברים בצרפת, הן מפני שפה ושם היו לי פציינטים שחיו בצרפת וככה. זה לא רק עניין של ללמוד רפואה בצרפתית.
לא.
הטרמינולוגיה ודרך החשיבה של, 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 היא טיפה שונה. זאת אומרת, יש משהו בתשתיות של הרפואה בצרפת שהיא קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים לפגוש למי שלמד רפואה בישראל, שהתשתיות שלנו הן בעיקר, אני חושב, אמריקאיות, אנגלוסקסיות, לא יודע, אולי גרמניות, לא יודע מה המקורות שלנו בדיוק, אבל אני פוגש טרמינולוגיה אחרת, כשאני מנסה לתקשר נניח על פציינטים משותפים עם רופאים בצרפת, אני בדרך כלל נתקל בבעיות תקשורת. לא, כאילו, אנחנו לא מדברים בדיוק את אותה שפה, לא במובן הלשוני של המילה, אלא במובן המהותי.
אני, ברפואה, בצרפת אתה לומד רעיונות ועקרונות, ברפואה פה אתה לומד עובדות. זה לא אותו דבר. בצרפתית בכלל, אתה הולך לאיש בבית קפה ואתה שואל אותו מה שלומך, תשמע סטרינג פילוסופי על איך החיים.
על מצב, כן? על מצב האדם. החיים.
אנחנו לקנות איזה בדים, והאיש סיפר לנו על ההשתנות ואיך לא קונים עכשיו, והעולם... העניין הזה של לעטוף כל דבר במעטפת של, של רעיונות, ובטח שרפואה היא, היא מאוד מושפעת מהתפיסה הזאת. בטח פסיכיאטריה בטוח. כן. אני יודע. אבל היתרון הגדול של הלימודים בצרפת בשבילי, זה שהם לימדו אותך להיות קלינאי. בתי הספר לרפואה נועדו לייצר רופא עצמאי, שיכול ללכת לכפר נידח, עם שתי מבחנות במיקרוסקופ, לעשות את כל ההבחנות, לעשות ניתוחים קטנים אם צריך, לבדו סטנד אלון, יודע את כל הדבר הזה מצד אחד לצד שני, לא רפואה מדהים, לא תמיד מבין, אבל יודע.
וזאת למרות התפיסה, כאילו זה מעבר מאוד מעניין, מהרעיונות האבסטרקטיים, הפילוסופיה הגבוהה, אל הקלינאי הזה שיודע להסתדר עם שתי מבחנות בכפר.
בצרפת, הרעיונות הם לא אבסטרקטיים, הרעיונות הם קונקרטיים. צריך להבין את זה, הרעיונות הם לא אבסטרקטיים, הרעיון זה, זאת המציאות, המציאות היא מציאות רעיונית. המציאות היא מציאות של מבנים. אתה דיברת על הצילום שלי, אני חושב שזה חלק מהתורשה הזאת, שאתה מסתכל על מבנים, אתה לא מסתכל על עצמים, כי המידע הוא החלק הנחות יותר בהסתכלות שלך על המציאות. בצרפת, המציאות היא מציאות רעיונות, ורעיונות הם לא אבסטרקטיים, הם לא מנותקים.
נורא יפה. נורא יפה. ומתי בשלה ההחלטה הזאת להפוך את הרפואה הרעיונית ביותר, הפסיכיאטריה, למרכז עיסוקך?
היה תהליך יחסית קצר. היה, נמאס לי, בסוף לימודי רפואה נמאס לי, זאת אומרת, היה לי קל, וזה היה מאוד מכניסטי, ללמוד עוד עובדה ועוד עובדה ועוד עובדה. אתה מכיר את לימודי הרפואה.
כן.
אתה משנן. אתה אף פעם לא ברמה של המדע, שלהבין עד הסוף את הפיזיקה שאתה לומד, את הביוכימיה, אתה לוקח מהם את מה שפרקטי.
זה תמיד, תמיד על יד.
נמאס לי, והלכתי בעקבות אשתי לאיזה קורס לפסיכולוגיה קלינית, ומי שהרצה שם היה מהאסכולה של לקן. ובתור האסכולה של לקן הוא הפנט אותי. הוא הראה לי שאפשר לראות את העולם אחרת, אני לא יודע משהו כזה. פתאום הייתי באיזה, הרבה אנשים נפלו לתוך המקסם הזה, ואז שם החלטתי שאני רוצה להיות פסיכואנליטיקאי. אני ידעתי בדיוק מה יהיה צבע הווילונות בחדר שלי. הלכתי למנטור שלי ואמרתי לו, אולי אני אעשה אנליזה פה בצרפת אצלך, בגלל שהוא היה לקניאני. הוא אמר לי, אם אתה תעשה את הפסיכואנליזה שלך בלשון שהיא לא לשון האם שלך, אתה לא תוכל להגיע למעמקי הנפש, תחכה, תחזור לארץ ותעשה את הנפש. כל מיני, זה משהו רעיוני, כן? והופנתתי להיות פסיכיאטר.
אוקיי, מה, אני אמנע מהערות שיפוטיות, אבל מה בכל זאת?
תגיד, מה זה, למה לא?
לא, מה הציל אותך בסוף מללכת להיות פסיכואנליטיקאי לקניאני?
ג'קסון בריאם. היה מנהל מחלקה נורולוגית בתל השומר, שיבא של היום. עשיתי אצלו נורולוגיה. יום אחד הגיעה חולה, שמיום למחרת הפסיקה לזכור, הייתה לה בעיה גדולה בזכירה, וכעבור כמה שעות שהייתה במחלקה, כלומר חצי יום, היא פתאום זה חזר אליה, ואני הכרזתי אליה כעל היסטריה. כי למיטב הבנתי הפסיכו...
על הקניינית, כן.
זה רק היסטריה יכולה לעשות את זה, ואמרתי, זה חס בביקור במחלקה.
והוא ערף לך את הראש שלך.
הוא אמר לי, תסתכל בעמוד הזה, בספר הזה, יש משהו שנקרא Transient Global Amnesia, וזה הפרעה נוירולוגית שקשורה לזרימת הדם בגזע המוח, כך וכך, כך. שם אותי, אתה יודע, ומאז הבנתי... שהתורה שלמדתי לא מכסה את כל מה שרצוי לחסות. זה היה מין התפקחות. ועוד חוויות כאלה של הרגשתי שאתה הולך ללמוד שפסיכואנליזה זה משהו אמוני. אם אתה הולך למכון הפסיכואנליטי, דיברתי על הבנות שלי בפגישה הראשונה ואמרתי, שהבת הקטנה שרק נולדה לי היא מאוד שונה מהראשונה. ואז יש שקט סביב השולחן, כולם מסתכלים למנחה בשביל להבין מה רצוי להגיד. אתה מכיר את הקבוצות האלה? רנן, כל אנשים. ואז מישהו אומר את מה שהיא רצתה להגיד, יכול להיות שההשלכות שלך עליה הן שונות מאשר על הראשונה. זאת אומרת, המציאות שאני ראיתי...
המציאות לא רלוונטית.
המציאות לא רלוונטית, כן?
כן.
למחרת חזרתי הביתה, חלמתי בלילה חלום שבו אני יושב במסדרון של המכון הפסיכואנליטי בירושלים, ומולי הייתה תמונה של פרויד והכלבה שלו, והתמונה מחליקה מהקיר ונשברת לרסיסים, אני אומר לך. הבאתי את זה למחרת לפסיכואנליזה שלי. ושם התחיל המשבר, ג'קסון בריאם והתמונה של פרויד שגלשה מהקיר עם הכלבלה ונשברה לרסיסים. הרגשתי שאני אעבור אנדוקטרינציה.
כן.
ולא רציתי.
כי זה דבר אמוני.
ולא רציתי.
אני צריך לעבור פה למוזיקה, כי זה היה באמת מאוד מרתק ומאוד אינטנסיבי, מה שסיפר, ומאוד מאוד חשוב. אני צריך לעבור למוזיקה בעלת אופי אמוני למחצה.
מה? אני מנחש. Thank you.
יפה המוזיקה?
מעניינת מאוד.
אנחנו, כאילו, הבאתי את זה רק מתוך...
מה זה שני הקצוות האלה?
כן, הבאתי את זה בלי דעת שתדבר על עניין, תצהיר את הצהרת הפתיחה החזקה שלך על עניין הזמן ולא להיות מה שהיינו, כי יש איזו נטייה להתייחס למוזיקה קלאסית כאל תופעה סטטית, מוזיאלית, כאילו הכל כבר נכתב אי שם בעבר, ושום דבר לא קורה היום. אבל זאת מוזיקה לא לגמרי בת זמננו, כלומר המכין חי, הוא איש מבוגר מאוד, זה ארוו פרט, ושמענו יצירה שלו מסוף שנות ה-70, שנקראת פרטרס, אחים. או החווה. שמה, יש לה כמה גרסאות, וזאת הגרסה לכינור ופסנתר. שמענו את גדעון קרמר עם קית' ג'ארט בפסנתר. ולא יודע, אני מאוד אוהב את היצירה הזאת. מאוד. מאוד. יש בה משהו, אני חושב, מאוד מסתורי.
אבל תשים לב שהוא שומר על המבנה הריתמי בצורה מוחלטת.
כן.
דק, דק. שובר דברים אחרים, אבל
כן.
הוא מעוגן בדבר הזה.
כן.
ובתוך זה הוא מכניס את הדברים שהם שונים אחד מהשני בצורה.
כן, כן.
לפעמים אתה צריך איזה עוגן במציאות כדי להגיד כן. דברים משוגעים, לא?
אני חושב שכן. אני חושב שזה, שוב, הנה, זה גם איזה מוטו שעולה מהשיחה הזאת. כן. שאפשר לתת לדמיון להשתולל המון,
בתנאי שהוא מעוגן למשהו.
כן. מעוגן למשהו,
בטח.
בדיוק. וזה מביא אותנו אל הקטע המוזיקלי האחרון שלנו, שהוא מעוגן למשהו, שזה יואן סבסטיאן באך, וכל השיחה הזאת, באמת אמרת, אפשר, השיחה הזאת עסקה המון באיזון. ויואן סבסטיאן באך הוא המאסטר של האיזון בעיניי. אני רוצה, לפני שאנחנו מגיעים לבח, למאסטר האיזון, לשאול משהו על האזכור שהזכרת את הפוסט-טראומטיים שמאפשרים לנו להזדהות עם העולם הפסיכיאטרי. טיפלת הרבה בטראומה. אנחנו מאוד מוקי טראומה עכשיו כקולקטיב, ודומה שיש יותר אינדיבידואלים מוקי טראומה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, יש לפחות מיתוס כזה. האם אנחנו לא עושים חשיפת יתר, דיבור יתר וטיפול יתר סביב הדבר הזה של טראומה, האם לא צריך לפעמים צריך לטפל כמובן.
אל תיזהר כל כך, לא צריך.
אוקיי.
לא צריך, עושים... להניח שכל בן אדם שהיה בנסיבות קשות הוא פוסט-טראומטי, זה לא נכון עובדתית.
אוקיי. Okay.
וזה לא יעיל טיפולית. אני חושב עכשיו יותר ויותר שחלקים שלמים של התסמונות הפוסט-טראומטיים, זה מה שקוראים במוזיקה אובליגטו, אתה לא יכול לשכוח אותם. הם נמצאים שם, הם לא יעברו כמה שלא תטפל. ומסביב לזה ישנה המעטפת של איך אתה מתפקד, מה אתה עושה עם זה. ואם אתה מטפל בטיפולים שמנסים לשנות את הגרעין, זה טוב, זה הרבה מאמץ, זה לא תמיד יעיל, וכדאי מאוד לעבור ולהסתכל על ההסתגלות לחיים כאשר עברת טראומה. אם זה נחות, אז בבקשה, כשמישהו קרטו לו רגל, נעלמה הרגל. אתה לא מנסה להצמיח אותם מחדש. אתה מסייע לו להסתגל. צריך לשנות כיוון לגבי הפוסט-טראומטיים, לבדוק איך ומתי וכמה הם יכולים. אנחנו גדלנו, ההורים של החברים שלי בעממי, היו יוצאי שואה. מי ידע שהם יוצאי שואה? אמרו לנו, אבל כן.
ההורים שלי, אני מסתכל פשוט על הבית. ההורים שלי היו ניצולי שואה.
אוקיי,
אז... והם לא טופלו. והאתגר שלהם היה, אולי הם טופלו באיזשהו אופן.
הישרדות.
האתגר שלהם היה, כן, לבנות מחדש את ה...
כן, לבנות, לשרוד. אז אני חושב שכאן יש איזו הגזמה, אבל אפרופו מה שדיברנו קודם, אם אתה רוצה דוגמה של מה זה לחיות את עברך, או שעבר מסוים הופך להיות דומיננטי בחייך, אז פוסט-טראומה זה אחת הדוגמאות לזה שאנשים
חיים את עברם, משועבדים לעבר.
לא יכולים להתנתק ממנו. הוא חוזר להם, רק עוצמים עיניים. לא מתנתקים מהעבר. קשה.
הרי כמה הרבה אפשר ללמוד בשעה? ממך בעיקר.
אני לא יודע. זה שאלה למאזינים.
אז בוא נחזור לרגע מפואר מאוד בעבר של המוזיקה, ליוהן סבסטיאן באך. אל הקורל הפותח של המתאוס פסיון, עם הקולגיום ווקאלי של גנט ופיליפ הרב איך הם מנצח, וניתן לבך ללוות אותנו אל מחוץ לפודקאסט הזה, שעליו אני מאוד אסיר תודה שתרחת והקדשת את הזמן.
תודה על ההזדמנות להיות כאן.
תודה רבה.